אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו ב-104.9, 105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של כאן. איתנו באולפן קשת מאירוביץ' וחן עוז, שעושות איתנו את התוכנית. שלום לך, יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? היום,
על כן, מה אנחנו היום? נדבר? כן, מה היום? על מה נדבר היום?
קודם כל, אלעד אינטרנשיונל, אלעד ברנוע יהיה איתנו, ידבר איתנו כרגיל. על ספרים שעושים רעש בחול עוד לפני תרגומם לעברית, ספרים שהוא אוהב.
שמתי לב שהספרים שהוא מדבר עליהם, קצת אחרי שהוא מדבר עליהם, זוכים בפרסים.
כן.
אני תוהה אם גם... הוא פשוט הוא יודע מה לבחור, או שהם זוכים בפרסים, משום שאנשים שומעים בחול את הפינות האלה, ואומרים, הוא צודק. יש מצב
אחד
שזה...
אחד מהשניים בטוח.
אוקיי. Okay.
אנחנו נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים שומשים האחים גרין, שידבר איתנו על פרשייה מעניינת בעולם הספנות הספרים, הספנות בכלל. אנחנו מדברים איתו היום על...
על הבונים החופשיים. כן, אושר, אושר, אין דבר אהוב עליי יותר מזה. הבונים החופשיים, כן, היום נדבר על זה.
מעניין מה יצא משם. לפני כל אלה... נקמות.
שגם זה אחד הדברים האהובים עליי, נקמות. מתברר שסופר הפנטזיה המפורסם והנערץ, ניל גיימן וזוגתו המוזיקאית אמנדה פלמר, נפרדו. עניין שככל הנראה התנהל ברשת דווקא. לפי הדיווחים, ניל גיימן שמע על הגירושין האלה שלהם, על הפרידה שלהם באופן סופי, כשפלמר כתבה על כך בעמוד שלה ברשת חברתית יהודית ליוצרים ויוצרות. כלומר, טוב, זאת גם דרך להודיע. בתגובה, ניל גיימן פנה אל העמוד האישי שלו, באתר Good Readers. באתר הזה כל אחד משתף ספרים שהוא קורא. והוא עדכן שהוא שם, שהוא קורא כרגע את הספר נפרדים, להגן על עצמך במהלך גירושים ממישהו עם הפרעת אישיות גבולית או נרקיסיסטית. אחר כך הוא טען שפרצו לו לחשבון ושזה לא היה באמת. הוא שכתב את זה. נו באמת, ניל גיימן.
כן,
עשית את זה.
מה, אנחנו ילדים
בוא,
פה.
בוא נעוף על זה רגע.
יכול להיות שישבת בערב שם בבית לבד, שתית...
גם הגיע לה קצת, בוא.
שתיים, שלוש כוסיות, ואמרת לצלך, אני עושה את זה.
תקשיב, היא נפרדה ממנו ברשת, אז אך טבעי שהוא יודיע ברשת, שהוא קורא על פרדות מאנשים עם הפרעת אישיות גבולית או נרקסיסטית. כאילו, זה בסדר גמור.
תשמעי, ממה שאני קורא על כך, כנראה שהעניינים לא היו ביניהם לדידה כבר הרבה זמן, והקורונה זה מה ששבר אותם, כמו שקורה ללא מעט בתי אב בארץ.
לא, מה חשבת שפתאום יום אחד זה קרה? ברור
שהדברים
לא הרבה זמן לא בסדר.
נראה לי שהוא ידע שזה לא בסדר, ואז פשוט הוא שמע על זה באופן סופי באינטרנט.
אתה עכשיו בעצם מנסה להגן עליה, הבנתי, בסדר. היא מאוד מודה לך.
נכון. טוב, העניין הזה, כן, אני גם חושב שזה הוא עשה את זה, ואחר כך התחרט, על זה אני חייב להסכים איתך, ואני חושב לעצמי, האם יום אחד הדבר הזה גם יחלחל לספרות שהוא כותב?
אני לא, ממש לא שואל את עצמי את השאלה הזאת, זה ממש מעניין אותי, לא.
אני אגיד לך למה, כי לפי ההיסטוריה של הספרות, כל מיני עניינים כאלה בינו לבינה, ובכלל נקמות ספרותיות בסופו של דבר מתגלגלות ומוטות עצמן בספרים.
נכון.
כך למשל ארנסט המינגווי. הוא שנה את גרושתו מרתה גרנהון כל כך בשל העובדה המצערת שהיא עזבה אותו, כן? היא הרשתה לעצמה לעזוב אותו וזה היה בלתי נסלח מבחינתו. אז שבספרו מעבר לנהר ואל בין העצים הוא כלל דמות גברית עם גרושה. הוא גם כן היה גרוש הדמות שלו, והדמות הזאת בספר
הגיבור?
אומרת... הגיבור? הגיבור. Mm-hmm. אומר על גרושתו, הייתה לה יותר שאפתנות מן הלפוניון...
מלנפוליון.
לצד כישרון של תלמידת תיכון ממוצעת.
כן.
אותו גבר בדיוני בספר טוען שאשתו גאוותנית, שאפתנית וחסרת כישרון, וגם, בקטנה, שהוא מפנטז על לתלות אותה מעץ. זה הדמות הבדיונית. השורות האלה היו כל כך מרחיקות לכת, עד שהמול של המינגווי חשש שזה יוביל את תביעת דיבה.
טוב, נורמן מיילר למשל הלך יותר רחוק. השנאה שלו לגרושתו ג'יין קמבל הובילה לרצח ספרותי בספר שלו חלום אמריקאי, שבו הגיבור חונק את אשתו, זורק אותה מהחלון ושוכב עם העוזרת. קמבל קינתה את הספר הזה, ספר השנאה של כל הזמנים, והספר הזה גם עיצב את נורמן מיילר כאויב מוחלט של התנועה הפמיניסטית. זה והעובדה שהוא כמובן היה נשוי 6 פעמים, ואת אחת הנשים שלו הוא דקר באיזו סיבה.
זה גם עזר, כן.
שזה גם עזר, כן.
יש גם דוגמאות נשיות. סימון דה בובואר, גם היא פנתה לרצח ספרותי בעקבות קנאה רומנטית, אבל היא בספר שלה רצחה את האישה ולא את הגבר. זה היה כשז'אן פול סארטר פצח ברומן עם מאהבת שלה, הסטודנטית שלה. היא כללה דמות כפילה של אותה מאהבת בספר, היא באה כדי להישאר, הדמות הזאת נרצחת. את מבינה, היא אפילו לא הייתה יכולה לרצוח את, עם כל הפמיניזם והשחרור והעניינים, היא לא יכולה לרצוח את סארטר עצמו אפילו בספר.
אשתו של לורד ביירון החליטה לעזוב אותו כשגילתה שהוא אוהב גם גברים. בתמורה הוא קינה בדמותה בספר דון ג'ואן מפלצת מוסרנית. לא כזה נורא, זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר, בספרות אתה הורג אנשים.
בהחלט.
ככה נראה לי שזה נכון. נכון
עדיף בטוח. מאשר לדקור אותן במסיבות באמת.
בדיוק.
נראה לי.
נכון. נקמה... זה לא עדיף, זה חד משמעית.
חד משמעית. זה עניין של שחור ולבן.
זה עניין, כן, עדיף. אם אתה כבר בוחר.
זה מסוג הדברים האלה שבהם יש טוב ורע, ואין באמצע. חרף כל הניסיונות שלי לפשר באמצע.
אגב, אתה יודע, יובל, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אנחנו, תראה, אם אנחנו מדברים על ספרות ישראלית, עברית, של אנשים חיים, או לחלופין על שר תרבות, או אנשים מפה, שאיתם אתה לא רוצה להסתבך, ולכן אתה כזה נייס, זה בסדר גמור. אבל אם אנחנו מדברים על נורמן מיילר, שלא רק שהוא לא פה, הוא כבר מת.
כן, את אומרת, אני יכול להשתולל.
כן, תרשה לעצמך. תגיד מה שאתה רוצה. סימון דה בובואר, סארטר, הכל בסדר. הם לא שומעים.
את בטוחה שהם לא שומעים? אי אפשר להיות בטוח.
לא.
אי אפשר להיות בטוח. טוב, נקמה לא רומנטית בעליל היא הנקמה של ג'יימס פריי באופרה, אופרה ווינפרי. ג'יימס פריי כתב את הספר מיליון רסיסים קטנים, זה ספר שמגולל את חוויותיו כמחור לסמים. הוא נכתב הספר הזה כממואר, הוא לכאורה היה...
לא, וגם כל הרעיונות מסביב, הוא סיפר שזה החוויות שלו, וזה, כן.
הוא סיפר שזה קרה באמת, ואז הוא התארח במועדון הספר של אופרה ווינפרי, שזה כמובן מסעת נפש של כל כותב באשר הוא, כי זה מיד אומר שאתה מוכר מיליון עותקים ונהיה עשיר ומפורסם. לאחר מכן התברר כאמור שהוא בדה את רוב החוויות שם ופשוט שיקר, כן? אני...
כן, הוא לא היה מחור לסמים.
אני בסדר עם זה, זה
לא אכפת לי בכלל.
פרוזה, אז אתם יודעים. אז נכון שאולי כאילו להסתובב ולהתראיין כאילו זה באמת שלך, זה לא מאוד אלגנטי, אבל פרוזה. היא, אופרה ווינפרי, הכריחה אותה...
היא מאוד נעלבה, היא מאוד נעלבה.
מה זה נעלבה? היא הכריחה אותו לחזור לאולפן, ושם ישימו אותו בשידור שהוא שקרן. התחילה לבכות... התחילה לבכות על זה שהוא רימה אותה וגרם לה להאמין ולרחם עליו, ופשוט ביישה אותו בצורה מטורפת. אז בתגובה לזה, ג'יימס פריי כלל בגרסת הכריכה הרכה של הספר, בוקר בהיר וצח, חלק שלא נכלל במקור בגרסת הכריכה הקשה, זה משהו שעושים בארצות הברית. כלומר, בדרך כלל זה אותו דבר בפנים, אבל יש כריכה קשה וכריכה רכה. ובו, בחלק הזה, יש תיאור של הגיבור שנגרר לאולפן כזה, ושם קוראים לו שקרן, ולאחר מכן הוא מתאר שם איך הוא תעד, הגיבור שלו, שיחת טלפון עם מגישת התוכנית שהוא התארח, שבה היא מתוודה שהיא כתבה ספר שמעולם לא פורסם. כלומר, שהיא סופרת מתוסכלת ככה, והיא לא הצליחה. אז הוא נשאל אם הוא באמת הקליט שיחת טלפון כזאת עם אופרה ווינפרי, והוא ענה אז... הספר הוא בידיון, תפרשו אותו איך שאתם רוצים.
טוב, איזה שטויות. וכאילו, להחזיק, מה שיש לו להגיד נגד אופרה ווינפרי זה שהיא כתבה ספר ומעולם פרסמה אותו. וואו, כאילו, איזה מין תגלית. מה מעליב בזה? איזה מין שטויות האלה. זאת אופרה ווינפרי, יכולה לעשות מה שהיא רוצה. טוב, תשמע, יכול להיות שכל רומן שהוא רומן מפתח, אפשר בעצם לקרוא לו גם רומן נקמה, אתה מספר את כל האמת, אבל אתה יודע, האמת היא כידוע עניין חמקמק. אתה הולך עם האמת שלך, כלומר, מתאר את האנשים בחיים שלך בדיוק איך שבא לך, וזה בטח מאוד מענה לכתוב את זה, וזה גם מענה לקרוא את זה, אם זה כתוב טוב, לפעמים גם אם זה כתוב גרוע, זה די מענה, בעיקר אם אתה מכיר את מושאי הכתיבה, זה פאן, זה כיף.
זה נכון.
זה בהחלט כיף, וזה נחמד.
זה נכון, יש בזה איזה גילטי פלז'ר כזה.
אין גילטי, זה פלז'ר.
זה פלז'ר, בסדר, נשאר עם פלז'ר. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אלו היו קיט ריצ'רדס ונועה ג'ונס עם Love Hurts. אנחנו עם אלעד ברנוי, או יותר נכון אלעד אינטרנשיונל. שלום אלעד ברנוי.
אהלן.
אז אתה מספר לנו על ספרים שטרם תורגמו, ושווה לשים אליהם לב, כי עוד מעט הם יזכו בפרס חשוב. מי יזכה בפרס הפעם?
אני לא יודע איזה פרס, אבל יש שני ספרים שהאמת שבאמת מגיע להם לזכות בפרס, כי לפני כמה ימים מישהי כתבה לי בתגובה לאחת הפינות, שהרבה יותר נחמד שאני מדבר על ספרים שאני לא אוהב.
כולם אוהבים רק ביקורות שליליות בסופו של דבר.
אחר כך הם מתלוננים.
כן, מצקצקים.
למה אתם אלימים? למה אתם שליליים?
בגלל מה צריך ביקורת שלילית? אז לצערי ולצער המאזינים, היום שני ספרים אני מאוד אהבתי, אז צר לי.
בוא נשתעמם ביחד עם האהבה שלך.
הספר הראשון נקרא I Don't Expect You to Believe Me.
אוקיי.
I Don't Expect Anyone to Believe Me, סליחה, אני לא מצפה שאף אחד יאמין לי. וכתב אותו סופר מקסיקני שנקרא חואן פאבלו וילאלובוס. זה מתורגם מספרדית לאנגלית. עכשיו, העלילה שלו מתחילה כמו ממואר. לגיבור קוראים כמו שם הסופר, וכמו הוא גם הוא עובר ממקסיקו לברסלונה כדי לעשות דוקטורט בספרות. עד פה זה החלק שהוא כמו ממואר, כי מאותו רגע דברים מתחילים ממש להשתבש. הבן דוד של הגיבור שהוא מין כזה טיפוס מפוקפק שמעורב עם כל מיני כנופיות ועבריינים, מבקש ממנו להסתנן לקבוצה של תלמידי ותלמידות מגדר, וללמוד את ככה הציטוט, את השיח המגדרי המטופש שלהם, כדי שיוכל לפתות את אחת מהם שקוראים ללילה, שהיא בת של איזה אל הון, ואז הם יחטפו אותה וידרשו כופר עבורה. אז זה בעצם
העלילה
של הספר. אוקיי. עכשיו הייתם מצפים שהוא יתנגד, נכון? אבל במקרה לגמרי, התזה שלו, של הדוקטורט שלו בספרות, היא על הומור בספרות לטינית, והוא מחליט לנצל את ההזדמנות כדי ללמוד דווקא עליהם, על העבריינים. כי הוא שם לב שכל השפה שלהם היא נורא נורא כזו גסה ובוטה וסקסיסטית ומאוד מצחיקה, והוא בעצם מחליט לעקוב אחריהם ולחקור אותם, תוך שהוא מעמיד פנים שהוא עוקב אחרי לילה. אז זה מין מהלך נורא נורא מטופש של הסתננות לתוך קבוצה, אבל זה עובד בצורה נורא מצחיקה. עכשיו, צריך רגע אחד לעצור ולהגיד שזה אמנם ספר מתורגם, אז אין לי איך להשוות, אבל הקריאה בספר מבחינת השפה הייתה, אני פשוט הייתי בהתרשמות גדולה מאוד לכל אורך הקריאה, באיכשהו מצליח לעבור בין משלבים שונים, די הרבה סוגים של שיח, גם עברייני וגם כזה
מגדרי.
מגדרי, כן, אקדמי מאוד. ואני לא יודע איך זה במקור, אבל אם התרגום הוא כל כך טוב, אני מתאר את מי שבמקור זה אפילו יותר, וזה מאוד מאוד מרשים. כלומר, מדובר בסופר כנראה מצוין. עכשיו, השימוש במשלבים השונים של השפה, הוא בעצם מצליח לייצר מין כזה שני עולמות שונים, שאחד זה העולם של העבריינים, והעולם השני זה העולם הספרותי, המגדרי, ונוצרים כאן כאילו כמו מין שני ספרים במהלך הקריאה, שני ספרים מתחרים, שאחד מהם הוא ממש, ממש מותחן אבילי וטרשי, ולא כאילו באמת עם רצח כאילו שהוא חסר כל הסבר וכל היגיון, ומרדפים נורא מפגרים, פשוט הכל נורא כזה, ספרות גדולה, נקרא לזה.
כן.
אבל מצד שני, יש שם איזשהו משל מאוד חזק על הקשר שבין מעמד לשפה ותרבות. עכשיו, מההתחלה, הסופר עושה מין מהלכים כאלה ארט פואטיים, ובשלב מסוים הספר נהיה ממש מטה. כלומר, בשלב מסוים הדמויות ממש מתייחסות לזה שהן בספר. עכשיו, אני לא כל כך אוהב שעושים את זה בדרך כלל, כי זה נורא קל ונורא זול, ועשו זה כבר אלף פעם, וזה כזה בשביל מה. אבל שם, מה שהוא עושה, זה שהוא מצליח ליצור מין כזה משל על אנשי ספרות ואנשי אקדמיה, וכמה בלתי נסבלים הם יכולים להיות, ואיך התיאוב להם יכול להיות משהו שהוא חוטא מעמדות, וככה יש את הרגעים כאלה שנגיד האל הון הזה מתחבר לאחד העבריינים בתיאוב המשותף שלהם לאנשי ספרות. אז אני במקומות האלה, אני ממש פשוט צחקתי בכל בתיאוב העמוק שהוא רוכש כלפי סופרים ואנשי ספרות, שכמובן גם הוא אחד מהם. עכשיו, זה ספר באמת מצחיק מאוד, ולרגעים הוא ממש מבריק, וכאילו יש בי איזשהו ממד, דיברתם מקודם על גילטי פלז'ר, יש בי איזשהו ממד קטן של אשמה שנהניתי מהמקומות הבאמת באמת מטופשים של הספר, אבל
מותר
אבל,
לך.
כן, אני מסיקים להתנצל, אני לא... אני גם לא באמת מרגיש השם, כן, אני רק אומר את זה.
תגיד, אלעד, מעניין אותי איך אתה בוחר את הספרים שאתה בוחר. למשל, הספר הזה, איך הגעת אליו?
יש כמה כאילו מקומות שאני כזה מחטט בהם. הרבה זה בגודריד, קצת בגארדיאן. אבל האמת שהדבר הכי, שאני הכי אוהב לעשות, זה פשוט להיכנס לאתרים של חנויות פרטיות בלונדון, שאני מתגעגע ואוהב, ואני מסתכל כזה על ההמלצות שלהם, ומשם, אם יש משהו שתופס את העין, אז אני הולך עליו. פה במקרה הזה, השם הצוכן בעיניי, והעלילה הזאת שכזה נראתה לי מין משהו לי ומותח, אז ככה בחרתי אותו.
זה נשמע מעולה.
אוקיי, הוא בטח יזכה בפרס בקרוב, נעבור לספר הבא.
הספר הבא, הוא ממש יצא השבוע, ופשוט... התיאור של העלילה ממש כזה תפס אותי, וקראתי אותו אני חושב בפחות מ... כאילו ממש בכמה שעות. הוא נקרא Pew, P-E-W, וסופרת בשם קטרין לייסי. עכשיו, זה סיפור נורא מוזר, זה כאילו על איזו עיירה קטנה בדרום ארצות הברית, שבוקר אחד האנשי העיירה מגיעים לכנסייה, ומוצאים שם דמות. בגלל שאנחנו מדברים בעברית, אני אאלץ לדבר בלשון רבים, כי זו דמות שלא ממוגדרת, זה מישהו או מישהי, ולא ברור מי הם מבחינה מגדרית, מה הגזע שלהם, לא ברור כלום, והדבר שהופך את זה עוד יותר מורכב זה שהם לא מדברים, הדמות הזאת. אז, הם
אבל הם בחיים? לקרוא... זה כן, יצור כן, חי?
כן, כאילו אם זה היה... גופז או ייצור מת, לא יודע
מה. עדיין יש להם, עדיין יש להם מגדר לרוב.
כן, לא,
גם כשהם מתים.
מדובר, אולי, כן, מדובר בייצור חי, אין לי פעם מעבר לזה. עכשיו, מה שקורה זה שאנשי העיירה הזאת הם כמובן נוצרים טובים, והם נורא רוצים לעזור לדמות הזאת, מכנים את הדמות הזאת פיו, שמתברר שזה המילה באנגלית לכזה ספסל בכנסייה. ובעצם כולם מעבירים אותם, את פיו מבית לבית, וכולם רוצים לעזור, וזה, מפיו מילה אחת לא יוצאת, אז אף אחד לא יודע מה עובר להם בראש, וככל שעובר הזמן, הדמות הזאת מקבלת מעמד כמעט מיתי בעיירה, והאנשים באים אליהם להתוודות, לספר את כל הדברים הכי נוראים, ובעצם אנחנו כמובן מגלים שהעיירה הזאת היא לא מה שהיא נראית מבחוץ, היא לא מושלמת, היא לא רק נוצרים טובים וחמודים, וגם הנוצרים הטובים והחמודים האלה הם לא כל כך נוצרים טובים וחמודים, הדבר הצפוי שקורה זה שפיו הוא לא בדיוק מה שחשבנו שהוא, או הוא לא בדיוק איזה מין דמות של יודה שיושב ומאזין. אני לא יודע אם יודה יושב ומאזין, כן? אני מושג לא ראיתי את זה פעם.
הוא מלמד אותך להזיז דברים בכוח המחשבה, מה פתאום יושב ומאזין?
אוקיי, אז תחשבו על דמות יושבת ומאזינה.
בודה. רגע, אבל אתה תגלה לנו, אבל לא תגלה לנו מה הסיפור.
לא, אל תגלה.
אני לא יכול לגלות, כי זה ספוילר מטורף, אבל...
טוב, חבל. תגלה לי אחר כך.
אוקיי, הספר מתכנס לכדי מין... פשוט לקליימקס באמת משוגע, אוקיי? ממש, כלומר זה...
לא צפית כלום ממה שקרה בסוף? כלומר, לא?
ממש לא, ממש לא, וזה... הספר מרפרר, לא מרפרר, אבל הוא מזכיר הרבה ספרים אחרים. אני חשבתי על פלנרי אוקונור, על הכתיבה הקשוחה הזאת של כזה הדרום בארצות הברית, וכן, יש בתחילת הספר, הציטוט בהתחלה, הוא מתוך ספר של, סיפור של אורסולה לגווין, שנקרא המפנים את אורפם לאומלס, אתם מכירים את זה אולי?
כן.
סיפור מדהים בעיניי על כל הדברים האיומים שיכולים לקרות בעיירות הקטנות והיפות האלה, והספר, אני חושב, עושה עבודה מאוד מאוד יפה, באופן שהוא מראה מצד אחד את הניסיון היעני, כן, של האנשים האלה לעזור, ומצד שני, בעצם הרייך כל אחד יש לו את העולם הפנימי שלו, ואת הסודות שלו, ואת הרצונות שלו, ואת האינטרסים שלו בעיקר. עכשיו, אני טיפיתי שזה יהיה מין בחינה סוציולוגית כזאת, של מה קורה שהיא מגיעה דמות לא מאוגדרת, ולא ממוגזעת, ואיך מתמודדים איתה, אבל זה לא בדיוק זה, זה משהו יותר כזה על היתר האנושי, ועל איך בני אדם מתמודדים עם שתיקה, נגיד, שיש דמות שלא מדברת, מה זה עושה, ואיך קבוצה, כשהיא מתאגדת, כמה דברים טובים היא יכולה לעשות, אבל כמה דברים איומים היא עלולה לעשות.
זה סופר סופר מסקרן אותי, אני מת לקרוא את זה.
כן, כן.
וגם של הסוף הזה שאתה הבטחת.
אז זהו, אז הדבר המעניין זה שזה, תמיד שאני קורא ספרים לפינה, אז אני כמעט תמיד קורא את הספר, ואז אחרי זה קורא קצת ביקורות. והרבה פעמים אני רואה שהחוות הדעת שלי מאוד מאוד שונה משל הביקורות, אבל במקרה הזה לא מצאתי ביקורת אחת.
טוב, זה ספר מאוד חדש.
אבל כן, אבל בדרך כלל ספר יוצא ויוצאת איתו ביקורות. אז אני לא לגמרי יודע למה, אבל אם יש מאזינים מעבר לים התיכון...
כתבו לנו.
תאזינו לו, כאילו תקראו אותו גם, לא, זה לא רק לקהל הישראלי אני חושב, נראה לי שזה מין ספר כזה שלא, עדיין לא הגיעו אליו בכלל אנשים.
תגיד, אני רק, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול, נגיד, אתה אומר שהדמות הזאת היא לא מגדרית, היא לא ממוגדרת, אז אני מבין איך עושים את זה, אבל איך למשל יודעים שאין לה גזע, הרי יש לה צבע...
זה לא שאין לה גזע, זה
יש פשוט... יש לה צבע אור, יש לה סימן, מה...
זה מה שנקרא, ככה גם מתארים אותי לפעמים בלונדון, ethnically ambiguous. מאורפל מבחינה אתנית. כלומר, זה מין צבע ביניים כזה, אתה לא ברור. מה אתה? אתה לבן, אתה אסיאתי, אתה שחור. זה כל הקטגוריות האלה הן הרי של גזע מובהק, זה דברים שהם כאלה, אנחנו נורא מורגלים עליהם, כי זה של דורות קודמים קצת, אבל היום יש כל כך כל כך הרבה, כל כך כל כך הרבה מיקסים, שכבר אתה לא יכול לדעת כלום, אז זה קצת דוגמה לזה. דווקא הגזע לא מקבל מקום משמעותי, אבל כן, העיירה בדרום שם היא רובם, רוב האנשים שם הם לבנים וחלקם שחורים, וכן אתה רואה שאף אחד מהם לא לגמרי רואה איך הדמות הזאת שייכת אליהם מבחינה סוציולוגית או
דמוגרפית. כן, אוקיי. אלעד ברנוי, I don't expect anyone to believe me, ופיו, שני ספרים שאהבת, והביקורת שלך עליהם היא חיובית למרבה הצער. תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה רבה.
תודה, להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום לך אילי.
שלום, שלום.
אנחנו מדברים היום על הבונים החופשיים, האם זה נכון? זה מרגש. זה מרגש אותי, קדימה, הבונים החופשיים.
הם שולטים בהכל, נכון?
כן, אז אני אקדים ואני אגיד שאני בחרתי לדבר על הנושא הזה בעקבות יאיר נתניהו.
או, אוקיי.
כן. אקטואלי של האחרונה, טען שבעצם חונטת בגט היא נשלטת על ידי הבונים החופשיים.
כי הוא פרסם צילום כזה של בית המשפט העליון, ובו הוא סימן בעיגול איזה משולש בגג, שאמור לסמל את המשולש הזה עם העין, שהוא סמל של הבונים החופשיים.
כן, העין הרואה הכל, ואני אפתח להגיד שהוא צודק. בית המשפט העליון נבנה על ידי אדריכל שהוא בונה חופשי, ונכנסו לשם כל מיני מוטיבים של הבנייה החופשית.
יפה, מקסים.
אבל מפה ועד כל סיטואציות שהם שולטים, אני חושב ש... כלומר, נגיד, העין הרואה הכל זה כאשר השופט העליון, שראש ועדת השופטים יושב שם, הוא אמור לראות בעצם דרך הגג את העין הרואה הכל, וזה בעצם אמור להזכיר לו שהוא לא לבד בעולם ויש משהו צדק גבוה יותר.
יפה.
כן, אז אוקיי, עכשיו...
זה סקופ מטורף, אני מרגיש ש... עבורי, לפחות, העובדה שיאיר נתניהו צודק בעניין הזה.
אם הוא היה מעמיק יותר, קצת בבדיקה שלו, הוא היה מגלה המון המון מוטיבים בתוך בית המשפט שקשורים לבנייה חופשית, מספר מדרגות, כל מיני פרטים מוכמנים שנמצאים שם.
זה נהדר, אני מת על זה. זה כאילו אנחנו, כן. בתוך, אנחנו חיים בתוך רומן של דן בראון.
לגמרי תופן דווינצ'י, נכון. אוקיי, אז בגדול יש תחום הספנות של בנייה חופשית של מסונים, החל בספרות, וזה ממשיך גם בכל מיני פריטים שלהם בישראל. אני מדבר רק על הבנייה החופשית בישראל. הם היו פה בעצם עוד בימי פלסטינה, בעיקר בסרונה, גם הגרמנים היו פה וגם הבריטים. הם הביאו את הבנייה החופשית לארץ ישראל. אני מדבר עוד אחרי התקופה בעצם של המסעות הצלב. יצאו המון ספרים בנושא, השווים יותר הם בעיקר דברים בריטים שיצאו בשנות ה-10 של המאה הקודמת. מי שקונה את זה בעיקר זה בונים חופשיים של היום.
אוקיי. שלא כל אחד יכול להיות בונים חופשיים.
כן, יש... יש
לא הולך ככה.
שנת קבלה נראה לי.
אוקיי.
אני הבנתי שזה פחות מסובך מכפי שאפשר היה לחשוב.
אני חושב שזה דורש הון מסוים להיות בונה חופשי, כלומר צריך להיות באיזה מעמד מסוים, וצריך להתקבל. כלומר צריך להכיר בונה חופשי אחר כדי שהוא יקבל אותך. אין אפליקיישן פורם בגוגל שמצטרפים.
לא, אבל לא מקבלים כל מיני תפרנים שבאים בשביל הכיבוד. זה לא עובד ככה.
קצת כמו סנטולוגיה, זה כזה...
לא, זה ממש לא כמו סנטולוגיה. לא.
לא, סנטולוגיה במובן הזה שצריך להיות עשיר כדי להתקבל.
לא. כל אחד יכול ללכת לסנטולוגיה.
אני לא יודע, לא ניסיתי מעולם להתקבל, אני לא יודע מה התנאים.
תגיד, אבל מה הם הספרים האלה? זה ספרים שנכתבו בעברית, או יצאו ב... על אילו ספרים אנחנו מדברים?
יש הרבה ספרים בעברית, בעצם ספרים של הבנאי הגדול, או מדריך לבונים החופשיים בשלושה כרכים. הם ספרים די מבוקשים, כלומר, המון אנשים קונים אותם שהם לא בונים חופשיים, בגלל הילת המסתורין שאופפת את המסדר. אבל הספרים הבאמת שווים זה כל מיני דוחות של הבונים החופשיים משנות היישוב הישן.
יש כזה דבר? בעברית?
יש, לא, באנגלית.
אוקיי.
בעברית,
מה כתוב שם? תגלה לנו קצת. מה הולך שם?
בעיקר ברשימות שמיות, נראה לי, זה מה שמעניין את רוב האנשים, כלומר מי היו חברי המסדר.
אוקיי.
כי לפעמים זה סודות. מדי פעם סצות שמועות ששמעון פרס היה בונה חופשי, יצחק שמיר.
יצחק שמיר גם היה בבונים החופשיים? זה לא שמעתי. אוקיי, יפה.
זה לא כל כך סודי אם כותבים את זה בספר.
הספר הזה הוא לשימוש פנימי בלבד.
אבל הוא מתגלגל החוצה. דרך אגב, אני חושב שהיה סיפור כזה לפני כמה שנים, שהם עברו בניין הבונים החופשיים בישראל.
נכון, מצייטלין שם.
ופשוט זרקו את כל הארכיון שלהם באיזה מחולה ברחוב, וכל אחד היה יכול לגשת ולקחת ולהסתכל על כל הארכיון שלהם. ואתה אמרת לעצמך, טוב, זה הבונים החופשיים הסודיים הגדולים האלה, מה...
רק בישראל, אבל.
רק בישראל. אפילו את זה אנחנו לא צריכים לעשות כמו שצריך.
כן, לגמרי.
כמה זה שווה, הספרים האלה?
הספרים הסטנדרטיים שיצאו בעצם שכל בונה חופשי בשנות ה-50 וה-60, היה מקבל מהלשכה שלו את אוצר התלמיד או אוצר הבונה, שווים מאות שקלים בודדות. לא 300-400 שקל לכל הסט, אבל הדברים היותר נדירים באנגלית, באמת מהישנים יותר, יכולים להגיע גם למאות דולרים.
ומה עם הממורביליה האחרת? מה עוד כולל תחום האספנות הזה, חוץ מהספרים האלה?
בגדים טקסיים. מסתבר שבפגישות שלהם הם לובשים את כל הטקס, כלומר את כל ה... אני חושב שזה גלימה, זה כזה... שרשרת מאוד מסיבית, ממש יש להם בגדים טקסיים שהם נפגשים איתם. בעיניי, אגב, זה נשמע מאוד מגוחך, אבל הם יושבים בגלימות ומדברים על הוודה.
אגב, אין כניסה לנשים בבונים החופשיים.
לא.
אין בונות חופשיות, נראה לי.
אני חושב שהיום יש...
יש כבר בונות?
אני חושב שהיום יש, כמו שיש זרם קונסרבטיבי ביהדות, אני חושב
שיש בונים חופשיים. יש בונים חופשיים רפורמים.
רפורמים, בדיוק.
אוקיי.
תשמע, גם בבית המשפט העליון בעצם יושבים בגלימות ארוכות.
נכון, אצל הבריטים גם יש פאה על הראש. מטופשת.
אולי הקשר בין הבונים החופשיים והתקסים שלהם לבין מערכת המשפט הוא לא כזה מפוקפק.
אולי? אולי הם שולטים בנו. אולי אתה בונה חופשי.
אני יכול להבטיח לך שלא. אין לי את הממון הנדרש אם אנחנו נחזור לראשית שיחתנו.
אתה באילומינטי.
כמה דברים כאלה יכולים לעלות?
זה מאות גם. הטקסיים? מאות דולרים, כן. כן, יש טבעות גם, זה משתכלל. זה מאוד משתכלל.
אני חושב ש... זה לא תחום האספנות שאני הייתי רץ.
למה? אני דווקא כן. אם הייתי בזה, כן. הבונים החופשיים זה מסתורי, אני אוהבת את זה, זה רק גברים, גם את זה אני אוהבת, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה. תשמור לי בצד הזה טבעת של הבונים החופשיים, בבקשה.
אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף.
להתראות. חזרנו עם פינת הסטטוס היומי שלנו, הפעם סטטוס של העורך חיים פסח. חיים פסח כותב ככה, קורא בעונג רב על הוויכוח הספרותי היסטורי שהתנהל במכתבים בין המבקר האמריקאי הגדול אדמונד ווילסון לולדימיר נבוקוב. המריבה מפורסמת ביותר בספרות האמריקאית במחצית הראשונה של המאה ה-20. ווילסון הכיר בכישרונו של אמיגרנט נבוקוב כבר עם הגיאו, הוא פילס עבור הדרך במעבה הסצנה הספרותית של אמריקה, אגב, כפי שנהג סול בלו בנדיבות בעולה החדש בשבי זינגר. אבל נבוקוב סירב להיקלט. כבר בתרגום המונומנטלי שלו לאנגלית של יבגני אונייגין של פושקין, העלה את חמתו של ווילסון עם כל מיני חידושים והמצאות מילים שאינן מוזכרות בשום מילון. המריבה המנומסת, אך הסרקסטית בין השניים, הגיעה אולי לסיעה עם הופעתה הסנסציונית של לוליטה של נבוקוב, שבעיני המחבר הייתה יצירתו הגדולה ביותר באנגלית, בניגוד מוחלט לדעתו של ווילסון, המבקר וידידו לשעבר. והלוואי עלינו מריבות סרקסטיות, אירוניות, מנומסות ברמה שכזאת. ובאסוציאציה פרועה נזכר בכמה מהמצאותיו של שלונסקי בתרגומיו, כמו יבגני אונייגין או בוריס גודונוב של פושקין, בפרוזה ובשירים אחרים שתרגם, קראתי וחשבתי. איזה שוטים היינו בני דורי, שדחינו את שלונסקי המתרגם, כי העברית שלו הייתה טובה מכל מה שקראנו. כמה נבהלנו ממילים לא שגורות, כמה להגנו להמצאות מבריקות שלו, אומן התרגום הנשכח, כי הרי כך אין מדברים עברית. היום אני חושב שהמהלך הזה בעד לשון דיבור הלך רחוק מדי, ועל חטאי אני מכה, כי הייתי בעצמי, בתחילת שנות ה-90 ואילך, הלוחם הגדול בעד החדרת לשון דיבור בטקסט הספרותי והתנערות מהלשון הפסבדו-מקראית משנאית שעבר זמנה עם מהפכת לשון הדיבור בפרוזה בשנים ההן ומעט לפניהן. בעניין זה הקדימה השירה את הפרוזה כאן עם עמיחי, אבידן, זך ואחרים. כשאני רואה מה קרה מאז בפרוזה המקור ובתרגום פרוזה זרה, לא ממש מגלה את ההישגים המצופים בלשון הפרוזה והתרגום, שוב, בניגוד למהפך המוצלח מאוד בשירה. ולא שאני מטיף לחזרה לשלונסקית או להגנונית וכולי, אבל האמת, יש מעט געגוע. ולא הגעגוע הווש, הווש הידוע לכל מה שהיה פעם, לעברית דשנה יותר, מרובדת יותר במרבית הכתיבה היום, ובטח בתרגומים, קצת עשירה ומשמעותית יותר מהאמריקנו-עברית השגורה כל כך, כי כך מדברים.
את חושבת באמת שזה לא נוסטלגי אצלו?
זה לא נוסטלגי, כי הנוסטלגיה שלו היא, אתה יודע, הוא מהאורחים הראשיים בשנות ה-90 שהביאו לנו את אורלי קסטל בלום ואת כל הדברים האלה. הקהל חטא שלו זה עניין. צריך לעצור פה רגע ולהגיד, רגע, מה קורה כאן? חיים פסח, הוא הביא את העברית הרזה, מה שנהוג לקרוא. והוא מתנער מהדבר הזה. זה רגע שצריך לעצור שנייה ולחשוב עליו.
אבל מצד שני הוא אומר, אני מתגעגע לשלונסקי שאותו האשימו במידה מסוימת באותו דבר כשהוא קרא.
כן, כי הוא, תראה, המהפכה שחיים פסח היה ממוביליה היא הצליחה.
כן.
מבחינת העברית.
כן.
ועכשיו כשהוא יכול לראות את העברית כפי שנוצרה, והעברית כפי שהייתה קודם, אז הוא יכול להשוות ולראות מה יותר מוצחן בעיניו, ויותר מוצחן בעיניו שלונסקי. ואני מבינה אותו.
כן, גם אני
מבינה. אני חושבת שהוא צודק.
במקום פינת ביקורת הביקורת, נסיים עם פינה אחרת במוסף ספרים של הארץ, שנקראת 5 ספרים. כל מיני אנשים מעניינים, ממליצים על 5 ספרים בתחום מסוים, זו פינה ותיקה. לאחרונה היא עברה לידיה של אופרה רודנר, בסוף השבוע היא ערכה בה את איש האוכל והבישול, חיליק גופינקל, כדי שימליץ על יצירות שבהן אלכוהול ושכרות משחקים תפקיד מרכזי, שזה כמובן דבר אקטואלי ורלוונטי מאוד, או לפחות היה רלוונטי ואקטואלי מאוד בשבועות האחרונים, כפי שמרמזת השאלה הראשונה שלה, שבה היא תוהה עם גופינקל, האם הוא מזדהה עם צריכת האלכוהול המוגברת של רבים בימי קורונה, והוא מודה שיש לו חשק יותר מתמיד
כן,
לשתות אלכוהול.
כן, הוא מאוד מדבר שם באיפוק. כן. הוא לא מדבר שם כמו שטיין, הוא ממליץ שם על כל מיני דברים, למשל שותים ומדברים של בוהומיל הרבל, שבו הוא אומר, אנשים פשוט יושבים ומפטפטים את עצמם לדעת, מדברים על כדורגל ועל בירה בעיקר, וגם שותים כמויות מטורפות של בירה. זה המשקה שאני באמת אוהב. הארבל הצ'כי, השטיין אגדי של בירות. הסיפורים שלו מצחיקים ואנושיים מאוד. יש בהם משהו נורא יהודי. לא יודע למה. רות בונדי תרגמה אותם נהדר, וגם הם קצת מזכירים לי את מתי המקלל.
הוא מדבר גם על המשורר אברהם חלפי, שלדבריו כתב את שירי היין והאלכוהול הכי יפים בעברית, הוא לא פחד להיחשף, וכמה שהעברית שלו יפה. כשאתה מכיר את הסיפור שלו עם נשים, אתה מבין כמה האיש הזה היה עצוב. הוא היה בודד מאוד, אמנם הוא התחתן פעמיים, אבל לתקופות קצרות, והתאהב בנשות חבריו. כמו שהעיד גם בשיריו, אני אוהב אותו גם מסיבות אישיות, הוא היה הסנדק של אריק איינשטיין שהכרתי כשהייתי נער, והוא מזכיר לי את תל אביב שהייתה פעם, אני נוסטלגיסט.
הנה, הוא נוסטלגיסט. עוד שתי בחירות שלו קצת צפויות, יש לומר, זה צ'רלס בוקובסקי, שגרפינקל מודה שהוא אולי בחירה בנאלית, אבל ממילא ספרים של שתיינים ועל שתיינים הם במהותם דבר פתטי, ולברוח מזה זה לרמות את עצמך. אז הוא בחר בספר עד שהאצבעות התחילו לדמם, הוא אומר על העטיפה כתוב שהוא מתפלש בקי וכל מיני דברים כאלה, וזה נכון, הוא היה גם שוביניסט, אומרים שהוא כתב שיקור, והקריא כשהוא שיקור, הוא תמיד היה שיקור, הוא כנראה איש מגעיל, אבל בטקסטים שלו הוא רך ועצוב נורא. הבחירה הצפויה השנייה היא תנ"ך השתייה מוסקבה פטושקי של ירופייב. מה שהגיבור מספיק לשתות בספר הזה זה לא יאמן, אומר חיליק גורפינקל. באיזשהו מקום הוא קומדיה על רוסיה וגם על שתיינות. הוא מסתלבט על כל הסיפור הזה שאתה שותה אלכוהול זה או כזה. האיש שותה ספרי אם הוא צריך בשביל להיות שיקור. אם אתה לא מרוסיה, אתה לא מכיר את העולם הזה. הייתי ברוסיה וראיתי כמה זה נכון. התארחתי במזקקת וודקה מפורסמת, ולא יכולתי לעמוד בכמות שהייתי אמור לשתות. וככה זה בספר. באיזשהו שלב, אתה נהיה שיקור מלקרוא אותו. מרוב האלכוהול שרץ ימו. אתה ממש מקבל הנגאובר מהקריאה.
זה נהדר. אני חושב שזה בחירות טובות. אני מאוד מזדהה עם הרצון לשתות, המוגבר לשתות בחודשיים האחרונים.
אז בוא תמליץ לנו על ספר משלך,
כן,
אולי.
כן. אני רציתי להמליץ על עוד ספר, על אגדת כן. השתיין הקדוש של יוזף רוט. זה ספר, קודם כל, זה שתי נובלות קטנות, ובנובלה שנושאת את שם הספר, יש בחור אנדריאס, הוא חסר בית, והוא אוהב לשתות, והוא מתגלגל לאיזה מין שרשרת של נסיבות שבסופן הוא מקבל כסף, ורק אומרים לו, תחזיר את הכסף הזה כשתוכל, לא לי, לא למי שמלווה לו, אלא לקדושה כזאת באחת הכנסיות, במיסה של יום ראשון, תלך ותחזיר לה את הכסף הזה. אז כל הסיפור על ניסיונות שלו להחזיר את הכסף הזה בזמן שהוא מתגלגל מדבר אחר, זה משנה לחלוטין את חייו. ובאיזשהו קטע, הוא הולך לעבוד אצל מישהו, והמישהו הזה אומר, מבטיח לו להזמין אותו למשקה כשהם יסיימו את העבודה. הבטחתי להזמין אותך למשקה, אמר האדון השמן, בוא איתי. אלא שבעלת הבית מנעה באדם, היא נעמדה ביניהם, חסמה ממש את הדרך לבעלה, ואמרה, הארוחה מוכנה, תכף נשב לאכול. אנדריאס יצא אפוא לדרכו בגפו, ובערב הזה שתה בגפו ואכל בגפו, ונכנס לעוד שתי מסבעות, והוסיף ושתה, והוא שעון על הדלפק. הוא הרבה בשתייה אך לא השתכר, והקפיד שלא להוציא יותר מדי כסף, שכן זכר את הבטחתו, ולכן ביקש ללכת למחרת היום לקפלה סנט מרי דה בטיניול ולפרוע ולו ממקצת החוב שהוא חב לקדושה הקדנה תרז. ואולם די היה בכמות ששתה להקהות את החוש שרק העוני מקנה, ולא עלה בידו למצוא את הזול במלונות הסביבה. לפיכך היה המלון שמצא יקר, קצת יותר. אני קצת מדלג, הוא נולך למחרת למסעה, אבל מטבע הדברים הוא ככה קצת מאחר, הוא קצת לא מבין מה הוא צריך לעשות, ובמקום ללכת ולהחזיר את החוב שלו, הוא הולך לשתות. הוא סקר רפואת סביב אותה, ותהה איך אני אוכל לבלות שעה בנעימים, ובאחת מפינות הכיכר, מימין לכנסייה, הבחין בביסטרו, והלך אליו ונכנס, והחליט ששם יבלה את השעה שנותרה עד המסעה. הוא הזמין קוסית פרנו, הזמין אותה בביטחון של אדם שהפרוטה מצויה בכיסו, ושתה אותה בביטחון של אדם שכבר שתה כמה וכמה קוסיות בחייו. גם כוסית שנייה שתה, וגם שלישית, ואת כוסיותיו דילל בפחות ופחות מים. כשהוגשה הכוסית הרביעית, שוב לא ידע אם שתה שתי כוסיות, חמש או חצי תריסר, ושוב לא ידע מדוע התגלגל לכאן, לסביבה הזו, לביסטרו הזה. הוא לא ידע אלא שעליו למלא כאן חובה כלשהי, חובה שהבטיח במילת כבוד למלאה. והוא שילם, קם עם מושבו, פנה אל הדלת בצעדים שעודם בטוחים, השגיח בקפלה מצד שמאל באמצע הכיכר, וידע בבת אחת, היכן הוא נמצא, ומדוע?
אז ספר לנו מי תרגם את זה, איפה זה יצא?
נכון, זה דברים חשובים. זה יצא, תרגם את זה אהוד אלכסנדר אבנר, זה יצא בהוצאת סמטאות.
אוקיי, זה הוצאה שערך אוריאל קון, אם אני זוכרת, נכון?
יוזף רוט, אגדת השתיין הקדוש.
אוקיי, אז אנחנו כמעט צריכים לסיים, בוא נעבור לכמה המלצות?
בטח.
אוקיי.
כרגיל בימי רביעי, אנחנו מספרים לכם למספר אירועים ספרותיים לבלות איתם את סוף השבוע, זה קורה בתקופתנו בזום. היום בתשע בערב תתקיים שיחה עם המשורר תהל פרוש על ספרה האחרון יחסי בעלות, זה יקרה במפגש מקוון של בית אביחי. מי שמעוניין להשתתף, יש לינק למפגש בעמוד הפייסבוק שלהם.
נכון, ומחר בשמונה בערב תתקיים השקה מקוונת של הספר של ג'ורג' פרק, לחשוב למיין, שראה אור בהוצאת בבל, בתרגומה של שירה פינקס. השתתפו שרון רוטברט מהוצאת בבל, רוזלין דרי, נספחת שגרירות צרפת, מוטי פוגל, מתרגמת, שירה פינקס, פרופסור דיוויד בלוס, שהוא מתרגם, חוקר ספרות ומחבר הספר ג'ורג' פרק חיים במילים, דוקטור שירה סתיו, משוררת וחוקרת ספרות, פרופסור יניב חג'בי, יש לינק לזום בפייסבוק של הוצאת בבל, מוזמנים.
ועוד מחר בתשע בערב תתקיים שיחה עם טל ניצן לכבוד סט ספרה, הנוסעת האחרונה שיצא בעם עובד, השתתפו ציפי גוריון מורדי, אורית צמח ויובל פז, גם זה אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק של חנות הספרים סיפור פשוט, ועוד המלצה אחת, לא של ספרים, אבל יש כאן את העסקת, בכאן יש את העסקת שיר אחד, עסקת מצוין, והוא חוגג 50 פרקים באוויר, ולכבוד זה עושים מפגש זום עם יוצריו. זה יקרה היום בשעה 5 בערב, אחר הצהריים, במפגש זום, עם רום עתיק, ניר גורלי, תומר מולביזון, מאיה קוסובר ויאל שינדלר שעושים את התוכנית, תוכלו לפגוש אותם, לשמוע על איך עושים את העסקת הזה, זה עסקת מצוין, כדאי לשמוע קצת ממנו גם לפני כן.
אז נסיים להיום ולשבוע, נודה לקשת מאירוביץ' ותמיר צובר שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, להתראות?
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.